מעשה שפשוטי עם. טוב, היא דיבר איתי להעביר חוג, אני צד את הנושא שיש אמונה, אני מבין שזה סוכם איתו וזה בסדר. מה?
כן.
כן. מה אתה שם שבא מטה הסופי שגם?
שלך.
כולם?
חלק. חלק בשיעור, חלק לא בשיעור.
בסדר, אוקיי. השאלה פה היא כזאת, עשיתי איזושהי הקדמה ארוכה או הקדמה קצרה?
ארוכה.
מה? ארוכה. ארוכה, אוקיי, בסדר. שאלתם אותי, בסדר. טוב, אוקיי. אם הקדמה ארוכה, אז נתחיל קודם כל ביוגרפיה. זה די יחסית פשוט, אבל זה די משמעותי. הרב נולד בתף ריש סמך ג' 1903, שיש עומד בצדווח אתה מזוכן נכון. בכל מקרה עכשיו אני לא עכשיו אני אצלך פה בכל פרטי ילדותו וכן הלאה ובהזדמנות אחרת ובפורום אחר יכול להיכמת משהו עניינו זה כך. הוא בעצם נועד לתוך העולם הליטאי. לו זה החוג של שנה שעברה, היה מאוד חשוב לציין שהוא בעצם לא צמח דרך עולם הישיבות. מה שקרה דבר נורא מעניין אצל רב חיים וככה ממשיכי דרכו של רב חיים, בעצם התפצלו לשניים. הייתה אגף אחד, או זרם אחד, שהיו תלמידיו שעבדו דרך עולם הישיבות ו... כל מפעלם אחר כך עבר דרך הישיבות. היה זרם שני, המשפחה ששם הקיוט במודע לא עבר דרך עולם הישיבות, ובמידה רבה גם רואו את עצמם כעמדים איזה הנקדה אופוזיציה למעשה שם. וכך יצא שבעצם אפשר לומר ברמה הלימודית של שיטות לימוד וכן הלאה נוצרו איזשהו שתי מסורות ממשיכות את רב חיים. אחד התלמידים, אחד הבנים והמשפחה לאחר מכן. כשסובייצ'יק התחיל ללמד ב-YU, קצת שם טשטש את הקטע הזה, אבל בכל מקרה אומרת, לעניין המחשבתי זה פחות חשוב. מה שמשמעותי יותר, הוא צמח בתוך עולם בית הגידול הליטאי, תורה לשמה, שתורה זה חזות הכל, ובעצם כל הרעיון של חיים ולוז'ין והמשכו במשך המאה ה-19 בגלגולים אלו ואחרים. לאחר מכן, אחרי שהוא כבר, אפשר לומר, מילי קריסו בש"ס ופוסקים, הלך ל... אנחנו נדוסיתה, בעצם נחשף עולה, עוד קודם לכם שם ככה, הצליח איכשהו לברוח מרוסיה הקומוניסטית. איפה שהוא גדל, איפה שמוסלוויץ' קרב היה אחרי מהפכה בתחום הקומוניסטי, ואחרי כשנתיים שלה שהם הגיעו למסקנה שהם מנסות שם יותר, ובאור שיניהם הם נמלטו משם. רגע, הגיעו, בסופו של דבר הוא אחר כך הלך לאוניברסיטה, אוניברסיטת ברלין, עשה דוקטורט בפילוסופיה, ו... זה תחנה שנייה. לאחר מכן עבר ארצות הברית, עבר זאת רגע. שוב פעם, בממה מוסגר, מי שקרא את איגרות הגריד, מי שמכיר את איגרות הגריד, לפחות 50% אם לא יותר מהספר נכתב בברלין תוך כדי לימודים באוניברסיטה. אז מי שחושב שאי אפשר ללמוד באוניברסיטה עיון, הוא שישה קבעתי מן התואר בצורה משמעותית באוניברסיטה, שידפדף שם בחלקים הקודשים וזעים וטהרות, ומה אפשר לעשות באוניברסיטה תוך כדי לימוד. על כל פנים, אחר מכן הוא עבר ארצות הברית, ובארצות הברית אחר מכן הוא היה פעיל, הוא כבר התחיל בתור רב קהילה, עם איזשהו, בהתחלה רק כרב קהילה, אחרי כמה שפתח איזה כולל קטן שלא מי יודע מה החזיק, בבוסטון עם 10-12 חבר'ה, וכשאביו נפטר אז מתחיל בישיבת אוניברסיטי שוי גמרא, הוא ניסה להיות נשיא האוניברסיטה וזה לא הצליח, סבו למנות אותו, ושגיד ברוך השם, כי בתור נשיא האוניברסיטה ומגייס כספים אני לא בטוח שהוא מצליח, ועם ישראל בטוח היה מאבד נכס הרבה יותר יקר. ניסה להיות נשיא האוניברסיטה כאמור, ואחרי סכסוך מר ומושך זה לא הצליח. הוא כן נהיה מרד ראש ישיבה שמה, או מגיד שיעור שם, מה יותר נכון. במקביל הוא גם נתן איזה כמה קורסים בפילוסופיה בשנים הראשונות, מי שמצא לפני כמה שיותר מבחן בפילוסופיה שהוא נתן שם, ומי שרוצה מוזמן לקחת עותק והתעמת עם זה. ובעצם לאחר מכן במשך מתש"א ותשמ"ה פחות או יותר, הוא נתן, פשוט לימד שם, הוביל את יהדות ארצות הברית, כל זה מה שמוכר לכם, אני לא אחזור זה כרגע. בתוך הזה שכחתי לציין גם שהוא ניסה להיות רב ראשי של תל אביב, וגם זה לא הצליח. זאת אומרת, מבחינת משרות, הייתי צריך גם לציין שהוא הגיע לאמריקה בכלל בשביל להיות ראש ישיבה בשיקגו. וכשהוא הגיע לאמריקה התברר שבשיקגו כבר המשרה הזאת כבר לא פנויה, וההצעה כבר לא עומדת על הפרק, ובמקרה בבוסטון היה איזשהו משרה אחרת פנויה, אז ככה הוא הגיע לבוסטון. הוא הגיע לאמריקה מתוך מחשבה שהוא עומד להתנחל בשיקגו, אבל כמו אחר כך הוא ניסה להיות רב ראשי בתל אביב והפסיד בבחירות הרב עמיאל וזהו. אוקיי, עכשיו מעבר לכמובן נקודות, כן.
ההליכה לאוניברסיטה לברלין בהתחלה זה היה בעידוד המשפחה או למורת רוחם כמו של רב חיים?
אז ככה, רב חיים, זאת אומרת, אם זה מעניין אתכם, אם זה משמם אתכם, תעצרו את זה. רב חיים בשלב הזה לא בחיים כבר. בשביל להבין קצת את הנקודה עצמה היא חשובה, אני אתייחס לעוד שנייה. רב חיים נפטר בתופש ע"ח, 1918, שזה אומר מלחמת העולם הראשונה. רב חיים נפטר בבריסק, בריסק הייתה באזור החזית שכל הזמן התנדדה שם. כבר ב-1905, 15 משהו כזה, הוא ברח למינסק. זאת אומרת, בעצם כל המערכת שם, כל המערכת המסודרת התמוטטה שם מלחמת העולם הראשונה. באמת, היו שם המון בעיות, לא של הצחם, אבל היו בעיות של רעב ובלגן. רב חיים בצעירותו, הרב נאסף רב חיים בצעירותו, פעם אחת שפגשתו היה ב-1918, פגשתו אותו בכמה חודשים לפני שהוא נפטר, אבל בצעירותו הוא התכתב עם רב חיים בלימוד, ורב חיים התלהב מאוד מאוד מהחידושים שלו, הוא היה בן 13, פחות או יותר כשהוא התכתב איתו, אבל לאחר מכן במסורת המשפחתית היה קטע אחד שרב חיים היה משמעותי, וזה כבר עכשיו קצת הפולקלור נקרא לזה סלובייצ'יקי. בצעירותו אביו היה רב בעיירה חבדית, מוסה לבנה, והיה את מסורת, זה אני לא יודע להגיד כמה היא מדויקת או לא, המסורת אומרת שכשבלתניה ברח מהרוסים, אז איזה רב מסנגד הכביא אותו שם בכפר הזה, והוא השאיר צוואה כשהוא עזב את העיר שלעולם ימנו שם רב מחוגי המתנגדים. אני לא ערב, מה שיכול להיות בוודאות, הוא היה רב בעיר, עיירה, כפר, שבו היה נוחות חבדית מאוד משמעותית, והוא מספר את הסיפור הזה כמקומות שהם למדו למדו טניה במקום גמרא בחדר, אומרת המלמד היה אומר להם ללמוד טניה ולא גמרא, וכמו שהרב היה נכנס אז הוא היה אומר לילדים לשים את הגמרא לטניה, וככה העסק התנהל עד ש יום אחד אמא שלו אמרה לרב משה ש הוא לא לומד כלום, שבחדר לא, רק לא לומדים שום דבר, ושבעצם זה לא נמצא ממנו כלום. שלחו את רב חיים למבחן, ורב חיים חזר עם הפסיקה שהאמא צודקת. זאת אומרת, לא לומדים שום דבר, והמליץ להוציא אותו מהחדר. ואז התחיל תקופה עמוסה, ואז התחיל תקופה שהוא ואבא שלו למדו ביחד יום, פס 15 שעות ביום. אבי הרב של רב שלי, שזה כפר שם, הוא טיפה בנושא מזדמנים, אבל זה לא היה איזה סדר יום קבוע, הוא לא קם בתשמע בבוקר והלך למשרד או משהו כזה. הם ישוב ולמדו 13-14-15 שעות ביום באינטנסיביות שקשה לתאר, רק שסבר את האוזן, הם היו עושים מישמע בליל יום כיפור, כי זה ליל מתן תורה. הוא פעם סיפר סיפור יפה פמת על יש שם איזה משולח, ספרתם על זה? כן, ספרתם על זה? אוקיי, אז חצי משפט, הגיע משולח שגילו, לא יודע איך הם גילו בדיוק, גילו אצלו בכליו מחנה אפרים, ולא היה בעיוק, בכל יום לא היה מחנה אפרים. הם רצו ללמוד את זה, הציעו לו סכום הגון מאוד. כל פעם שמעת הסיפור, הסכום השתנה מ... בכל מקרה, הציעו סכום מאוד הגון, וצריך הרב אמר אז, זה היה גדלות נפש מצדו של אבא לצאת כזה סכום שלא היה לו. זה עוד יותר גדלות נפש מצד המשולח, שהוא סירב לסכום שלא היה לו. ולמה זה, הוא סירב להיפרד מהספר. הם פשוט, מ-5 בערב, אחרי שבין, טוב, מ-5 ל-8 בערב, הם פשוט לקחו את הספר בהשאלה, לומדו כל הלילה עד לבוחה ב-11 בוקר כשהוא עוזב את העיר, פשוט לומדו את הספר מסביב לשון כמה שהספיקו. אז אם הבחן עצמו לא היה בשלב הזה כאשר הוא כבר חילך לאוניברסיטה, הוא היה כבר כמה שנים לאחר מכן. מה שיכול לומר זה כך, המשפחה לא בטוח שתמכה, או מה זה אחרת, לא בטוח שמשפחה חיבנה אותו לזה. אחרי שהוא החליט שהוא עושה את זה, הוא קיבל תמיכה מסיבית. זאת אומרת, אחרי שהוא החליט שהוא עולה, אני מפקפק למרות סלובייצ'יק תמך בזה. אחרי שהוא החליט, למרות סלובייצ'יק נתן לו את כל הגיבוי שבעולם, ולאחר מייס הוא כתב מכתב, כשרב היה מועמד להיות רב ראשי פה בתל אביב, הוא כתב מכתב שבו שהוא תיאר את הסיבה לקחת בתור הוראה, בגלל שיש לו ידע כללי רחב ומרחב, וזה שיש לו דוקטורט, זו סיבה לבחור אותו, כי הוא מכיר את התרבות הכללית, ופעוד הוא הציג את זה כערך מוסף. אבל אפשר בוודאות לומר ככה, שאחרי שהוא החליט, הוא קיבל תמיכה מסיבית, ויש כל מיני סיפורים שמתעדים את זה. מעבר לכך, כמו שלובייצ'יק עצמו, כשהוא ברח מהקומוניסטים והגיע לוורשה, הלך ללמד בתחכמוני בית ספר מדי חול, והיו הרבה מאוד אנשים שלו שראו את זה בעין לא יפה. זאת אומרת, זה שהוא הלך ללמד במעין ישיבה תיכונית, ישיבה אוניברסיטי, נתפס בעין מאוד לא טובה בידי, ויש שם המון חיכוכים בינו לבין חוגי החסידים. כלומר ככה, בעיני בני המשפחה דבר שנתפסה כתקופה מאוד לא סימפטית ומאוד הם מאוד סבלו שם. דודה שלי, אחותו שלה, אחד ביקרו שם בשנת 99, הם עזו ב-32 הם עזו שם, 60 שנה אחר כך, יותר מ-60 שנה, פגשה שם את הרב ראשי של ורשה דאז ב-99 שהיה יהודי חסידי, ו התחיל להוציא את כל העצבים שלה מלפני 60 שנה. עד כדי כך הם... הוא גם אחרי זה הוא הסתדר גם באוניברסיטה שם, במוסד הזה, כי המוסד כמו מספיק תורני לטעמו. בכל מקרה, אף קיבל גיבוי, זה כן. עידוד אני לא יכול לומר. גיבוי בפירוש כן. עכשיו נחזור פה ל... כן, נקודה חשובה הייתה שרוצים לומר לי נקודה הזאת. היום זה מצטייר כמו משהו כאילו, היי עולם חרדי, מעין כמו שהרב סובייצ'יק מתאר את זה בחמש דרשות. היי עולם חרדי, זאת אומרת הישיבות, שרובו, רובם, או היו כאלו שיכולו להיות ציונים וחילונים וחלוצים וכן הלאה, או היו כאלו ש... וחילופין, נשארו חרדים. עכשיו, בסדר, הרב קוק עזב, זה דור אחד קודם, הרב קוק כבר נמצא ב-30 שנה צעיר ממנו, אז בעצם העצוב בדרך כלל מתקבל הוא ש... אני חושב שכה די בודד במעשה, נקרא לזה ככה. באמת שהוא באמת, העולם הישיבות לפני העורף, העולם הזה, וכמי משהו כזה, בחמש דרשות שם שנים, מוזר איתי לאחי, ומשהו נחיל בני מי, פחות או יותר בצורה כזאת. אני לא חושב שזו תמונה כל כך מדויקת כמה שאני מצליח להתרשם. הייתה תנועה לא מבוטלת, של יהודים רציניים מאוד, עולם הישיבות, מערבה. אם אני אדגים את זה ברמה הכללית יותר, תראה, כשהרב נמצא בברלין, נמצאים איתו בו זמנית, הרב הוטנר, שאומנם, הרב הוטנר היה שומע חופשי שם במשך שנה, ואחר כך הוא לא נרשם, היה שומע חופשי, ואחר כך פנה לדרכים אחרות. היה שם הרב מלובביץ', שאחר מכן הלך לפריז והמשיך ללימודים שלו בסורבון. היה שם, צריך כמובן להזכיר עוד שתי דמויות, שאני לא בטוח שבאותו זמן, אבל שמאוד משמעותיות לסיפור הזה. אחד מהם זה שריד האש, שם מבחירי ישועת סלבודקה, ומקורב ביותר לסבא מסלבודקה. ואחרי זה גם למד באוניברסיטה וגם נהיה ראש בית המדרש של הרבנים שם של ולפניו דמות שאני רוצה לעשות פחות ידוע רבי ורמר אליה קפלן הוא היה גם כן מת מבחירי בחירי שודניטה של אותו תקופה מת, הוא, אני נזכר לסידי שם כשהוא מפורסם יותר בביטה הוא נאמת טוב, ורמר קפלן נתפס כאילו מהשואה הראשונה, בגיל 31 הוא הלך שם להיות גם כן, או בגיל הצעירות אפילו, הלך לברלין להיות ראש בית המדרש של הרבנים, ובגיל 31-33 הוא נפטר בדמי ימיו. יש עדיין, קצת הרב קוק הוציא שתי ספרים שלו, אבל דמות די לא ידועה היום. סידור שאחרי זה בא בעקבותיו. זאת אומרת, יש נדידה של המון דמויות, מה שקורה בעולם המערב, הפתוח יותר, יש בו כוח משיכה, אני מדבר כאלה שנשארו בעולם הדתי. שמה? הוא הלך לדרוש בית המדרש לרבנים, אבל זאת אמירה די מבחינת תרבותית ומבחינת מקומך, זה כמו מחר בבוקר, מי שילך מפונוביץ' ויהיה ראש, הוא יתחיל להגיד מגיד שוב בשביל אוניברסיטי. זאת אמירה די, או יהיה ראש בית הסדר, נקרא לזה. זאת אמירה, מעבר לזה שהם גם נחשפו, אני חושב. ואני לא יודע אם למדו באוניברסיטה, אבל אי אפשר לשבת במוסד כזה מבלי לחשף. עכשיו, הנקודה שלי כזאת, שבעצם החזון איש שהפנה עורף, באיזשהו מקום הוא החריג. אנחנו בדרך כלל עושים את זה הפוך, אבל אני בכלל לא בטוח בזה. זאת אומרת, העובדה, האדם כמו חזון איש שבכלל לא עניין אותו, וזה לא... זה בכלל לא אומר את... דיבר אליו, אפשר לומר. באיזשהו מקום הוא אולי היותר חריג. זאת אומרת, שעולם שלם שבעצם ניסה להיפתח, עכשיו, מה שקרה זה שלא כולם נשארו בזה. הרב הוטנר כמו מת, הכריח סוף, הוא עבר מת מסלול אחר לגמרי, הוא בדק את זה, אחרי זה אחר הרב קוק, ובסוף התייצב איזשהו משבצ משל עצמו, גם בתוך עולם החרדי, אבל עם הרבה נגיעות מהרליות והשפעה עמוקה של הרב קוק. חלק הכי מהדה לבביץ' אומרת, אני מהנדס ופנה, ותהיה גם כן יותר חשדן כלפי עולם לימודי החול. אני חושב כמה שאני מבין בזה, הוא חשדנותו גם כן, או שגברה או שמראש הוא ראה את זה רק לא כמסלול הרבים. בסופו של דבר, מי שאחרי זה הלך וייצג את זה כדרך לרבים, מדי עושה ואיצ'יק באמת. אבל בשעתו, עוד מה ככה, על הסוד האש, אז באמת, היה לו עלינו השואה, והעדות הזאת חרבה, ועולמו חרב עליו, כפי ששם ספרו מעיד. ובארץ, זה סיפור אחר ולא משקר בארץ. אז, אני חושב שזה לא, זה לא שהוא עושה איזה משהו נורא, נורא מוזר ומשונה. זה רק, פת לאחור, הוא רק הוא נשאר במקום הזה. בשעתו זה היה נשאר ביותר פתוח. טוב, אוקיי, עכשיו, אם דיברנו על, כמו שאמרתי קודם, רקע רחב יותר, אז פה אני, פעם, אני רוצה לחזור לנקודה, בדיוק לנקודה הזאת. הגותו בעצם ניתנת, או צריך לקרוא אותה באיזושהי קריאה כפולה. כן, והגות באופן כללי, אחרי זה נעשה קצת לצמצם את זה, קצת יותר למקד את זה יותר בספרים. מישהו קדיש הלכה למשל, בעצם זה חיבור שנע שני צירים. ציר אחד זה ציר פנים יהודי. אם תרצו, מוולוז'ין עד ירושלים. דהיינו, זה ניסיון בעצם לענות, או זה עוד שלב התפתחות בהגות פנים יהודית. חיים מוולוז'ין בא, והציב תפיסה מפסת עולם מסוימת. שבו אומרת, בעצם הוא התמקד בשאלה של תלמוד תורה, במקום תלמוד תורה בעולם הדתי נקרא לזה. אותו ויכוח שכבר רמב"ם והרמב"ן מדברים על זה, איפה עושים תפילה, לעומת תורה וכן הלאה. זאת אומרת, שאתה אומר, השאלים העולם אומרת, תורה ועבודה וגמות חסדים, אז איזה משקל אתה נותן לכל אחד מהרכבים האלו, או יודע מה, תלמוד גדול או מעשה גדול בטרמינולוגיה אחרת, או בשם היוחאי ורבי שמעאל בניסוח נוסף. ובכן, יש לי בא והציב עמדה מאוד מסוימת, גם בכל סיבות הוא הציג עמדה מאוד מסוימת. עכשיו, העמדה הזאת, כבר לאחר מכן גלגולים ושינויים והתפתחויות, היא כוח, אם הייתה, העמדה היא כוח מדרבן וממריץ, הוא מאוד משמעותית, ועכשיו אפשר, ואני עשיתי את זה בעבר בכמה חוגים, גם הישיבה, גם בכלל בעבר, אפשר לעקוב, כי לעשות חוג בהגות, נקרא לזה ליטאית. חיים ולוז'ין, נוסף סלנטר, בית הלוי והנציב, נפש איש ההלכה, פחד יצחק, אפשר לעשות חוג יפה במשך שנה ויותר מזה, ולראות איך הרעיונות האלו מתגלגלים ומתפתחים. וזה ציר אחד. מציר אחד, איש הלכה בעצם, זה עוד ניסוח לעקרונות שהמחאי ולא שנתחיל בהם. אשר אם נמקד את זה בצורה יותר מוקדת, המחאי ולא שנבא בעצם ואמר שצריך להמיד תלמוד תורה במרכז המדתי. אבל מי שקורא את נפש החיים, אז הוא העמיד את זה בניסוחים מאוד מסוימים, מאוד קבליים, אני מנסים לומר שולחן. חיים ולוז'ין תמיד של הגר"א. וכל מה שהוא כותב שם נשען על אדני הקבלה. עכשיו, קרה בעיה אחת פשוטה. הבעיה הייתה ש... בסוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, הקבלה עדיין הייתה מרכיב מרכזי בתפיסת העולם היהודי. מסוף המאה ה-18, בחוגים רבים, לא בכולם כמובן, בחוגים רבים יש נסיגה מהקבלה כמשהו, יש נסיגה מהקבלה בכלל. בעולם החסידי זה לא קורה, ובעולם הספרדי זה לא קורה, לפחות ברמה העממית. אבל בעולם נקרא לזה שמערב, מרכז אירופה מצד אחד, לא משם שהמתנגדים מצד שני, יש נסיגה מקבלה. ואז, עכשיו מה קורה? כל דבר מאוד פשוט. יש פה תפיסת עולם, וכן נדבר באיפה של חיים ולוז'ין עובד, הוא בעצם מוכר את עצמו לחסידים. הוא מוכר את עצמו למסנגדים. עכשיו, המסנדים מפסיקים שיש בקבלה כי כוח מפרה ומשמעותי. ואז, אגב, תסתכלו מה שאפילו בנדה ביהודה, שהוא כבר כותב, למה לא אגיד לשם ייחוד? למה? כי אף אחד לא מבין את זה, וזה כאילו שקבלה זה כבר לא בשבילנו. עכשיו, נדה ביהודה הוא סוף המאה ה-18. עכשיו, אז מה קורה? אחד לא שבא והציג תוצאת עולם שלמה, אבל בעצם כל התשתית התערערה. עכשיו, אף אחד לא יגיד, אף אחד לא עושים שלט, הקבלה כבר פחות חשובה לנו. בפועל, זה מה שקרה עבר. ואז יש לך את התפיסה שהתורה נשמעה, הכל תשתית היא נעלמה. אז בעצם צריך לחשוב משהו כמו... צריך לחשוב כאילו יש בניין של שלוש קומות, ארבע קומות, כאילו, יש ארבע שערים שם. אבל צריך לחשוב בניין, זה שער ד' שצריך לראות תורה נשמעה. אבל כל זה, כל התשתית הקבלית שזה יושב אליו, כאילו נעלמה. אז כמה, מה אמור לקרות? אז צריך, אז מה צריך לעשות? צריך לבוא, כאילו להוציא את זה, ולהכניס בניין חדש. להכניס, לשמע את המסקנות, ולדי הכנסה, תשתית תיאורטית, חליפית. זה בלי מה שאיש הלכה עושה. איש הלכה בעצם נותן תשתית תיאורטית חליפית, אותם מסקנות כנף השחיים, רק עם תשתית אחרת. ואז בעצם, זה כפי שמעתי קודם, זה הגות פנים יהודית. השאלה היא תורה לשמה מול תפילה, למה ללמוד אי במקום להגיד תהילים, מה שבחר ולושין שם מציג בתחת שער ד', ולמה ללמוד לשמה, ומה זה לשמה, אז זה ניסיון לפתח את המושג הזה, ובעצם, כפי שמעתי קודם, זה ניסיון לתת לו הצדקה חדשה מאותה מסקנות. בכל מקרה זה הגות פנים יהודית. וכמו אפשר לקרוא איש ההלכה, הייתי מנסה יותר, עכשיו שרוב מי שקורא היום את איש ההלכה, זה הסיבות שבגללם הוא קורא את זה. כי מתעניין בתורה נשמה וכדומה. בזווית אחרת, צריך לקרוא אותו לא מבלו של ירושלים, אלא נקרא זה מבולדין עד בוסטון. זה ניסיון לענות על שאלות של פילוסופיה כללית. יש כל מיני שאלות של פילוסופיה כללית, אם זה משפט אחד, זה... ברמה זו אחרת, היו בעיות שבאו בעקבות כאן. ובאמת, כאן בידי הרבה זעזע, או כבר כל מיני עמדות שגמו אחרי זה לשינויים די טכטוניים בעולם הפילוסופיה, ובעיקר בעולם האירופאי, פחות הבריטי. ועדיין הידי ה... הידים האלה עדיין ממשיכים כ-100-150 שנה לאחר מכן. צריך לזכור שהסובייט שכתב את הדוקטורט שלו על הוגה להיות ניאו-קנטיאני. ובמידה ידועה, איש ההלכה מנסה לתת פתרון יהודי לשאלות פילוסופיה כללית. שאלות של תורת ההכרה, שאלות של היחס בין האדם בתוך העולם הזה, מה שמעבר לעולם הזה. זה ניסיון... אגב, יש דבר דומה, זה אצל רוזנצוויג גם כן, שאתה מסתובב ביהדות לתת תשובות לשאלות כלליות. ואז אפשר בעצם לקרוא את איש ההלכה כמו איזה ציר כפול כזה. ציר אחד, ציר פנים יהודי, וציר אחר, אני אקח את היהדות, והיהדות תעזור לי לפתור את הבעיות, ואני מכיר את זה שהבעיות הכלליות הן בעיות אמיתיות. ולכן, אני אשתמש ביהדות לתת פתרון לבעיות הללו. עכשיו, שזה באמת, הביוגרפיה פה היא גם משקפת קצת, הביוגרפיה הזאת שמצד אחד יוצא מזרח אירופה, מצד שני, כמו גם דוקטורט הפילוסופיה, היא באמת משקפת את הציור הכפול הזה. עכשיו, משפט, חצי משפט סיום העסק הזה, איש הלכה כמובן יש בו גם ציור שלישי, שהוא הספד. צריך גם לזכור פשוט, זה נצא בכל השאר, זה גם הספד, וגם הציר הזה מת, קיים שם ומרכיבים מסוימים, פשוט צריך להבין הספד, שזה הספד, ולכן זה, לכן זה גם כן, מת, יש לזה מרכיב מסוים. עכשיו, דבר, אוקיי, שנייה אחת. טוב, עכשיו, זה באמת, זו נקודה אחת משמעותית. אכן צריך לראות את... זה בעיקר איש הלכה כאמור כאיזשהו ציר כפול שעובד. בהמשך קורה משהו קצת שונה. מה שיקרה בהמשך זה כך, שיש הגות, הגותו אחר כך תתמקד בבעיות שבאמת אוניברסליות. אבל... זאת אומרת, פה צריך שנייה אחת לעשות איזו הבחנה אם תרצו בין... הוגי דעות שעוסקים בהגותם בבעיות אוניברסליות, עד שדיברתי בעיות פילוסופיות שקשיים פילוסופיים, כן, ואפילו בעיות כלליות יותר. יש הוגי דעות שעוסקים בבעיות שקוראים אוניברסליות. יש הוגי דעות שעוסקים בבעיות יותר פנים יהודיות. למשל, תקחו את המערב. אז המערב במידה רבה מסתובב סביב העולם היהודי במידה רבה. סורים שלמים הוא מקדיש, נושא החורבן, נושא יציאת מצרים, פשוט תבואו אפילו לשמת הספרים שלו, תראו כמה מוקדש נושאים פנים יהודיים, כמו דבר השמות, תפארת ישראל, נצח ישראל וכו'. וספר כמו תפארת ישראל, זה אינם שאלות שהן כלליות, אבל הן בלבוש די יהודי. ממצוות וכדומה. יש הוגי דעות שעוסקים בספרים בנושאים מאוד אוניברסליים. קחו את הרמב״ם. מי שקורא את המוהל נבוכים, אין שם כמעט איזכור של עם ישראל. זה דבר כללית על אדם דתי עובד השם. זה לא מקרה שמואל נבוכים צוטט בהרחבה מהביניים בידי חכמי האומות. אי אפשר להיות על הדעת, אתה נתן לך דוגמה בין ימינו. אי אפשר להיות על הדעת שאיזה גוי מתעניין בפילוסופיה דתית יצטט הרב הוטנר. יש תתאו מה הוא כתב, פחד יצחק על שבועות, פחד יצחק על חנוכה, פחד יצחק על ראש השנה, פחד יצחק על סוכות וכן הלאה. וזה הכל, זה בעולם הפנים יהודי שהוא מתלבט. כאן גם המערל, זאת אומרת, המערל לא תמצאו גוי מצטטים את המערל. אני לא מדבר על הגולם, אני מדבר על... והסיבה היא שההגות היא פנים יהודית. הרמב״ם מצוטט בהרחבה. תוכלו לפתוח כל אנציקלופדיה הכללית ומצוא שווה לך על הרמב״ם. והסיבה היא שהגותו מתאימה לזה, הוא מתלבא. הרמב״ם עצמו משתמש בוגי דעות מוסלמים, הוא מתמודד עם שאלו, הוא מתמודד עם יוונים, ולא פלא שאחר כך באו נוצרים וגם השתמשו בו בתורתו. עכשיו, מבחינת זאת הרב סובייצ'יק שייך בהחלט לסוג השני. הבעיות שמדבר עליהן הן בעיות שאדם מול הנצח. אני לא כרגע בכתביו ההגותיים, לא מדבר בתוספות פרשת שבוע שלו. אני לא כרגע ב... אגב, גם הרמב״ם שעולה מתוך האגרות והכיתה והתשובות והכיתה גניזה, זה רמב״ם אחר לגמרי ממורה נבוכים וכדומה. גם הרמב״ם נתן דרשות בית הכנסת בשבת, וגם שם הוא נשמע אחרת מאשר במורה נבוכים. אני לא כרגע את הרמב״ם הוגה הדעות, לא הרמב״ם הרב בית כנסת בפוסטט. סובייצ'יק עוסק מדי רבה בבעיות אוניברסליות, אמונה בעולם המודרני וכן הלאה, לא פחות בבעיות פנים יהודיות. כמובן שהכלים או האינפורמציה בחלקו שאוב ממקורות יהדות, כמובן, ומדבר זה בהמשך לנדר, אבל הבעיות שמטרידות אותו זה החילון, הבדידות, המוות, חיי האישות, ותפילה בעולם מכניסטי וכן הלאה. שהיו כמו שאלות בעצם אוניברסליות, ומי שהסתכל בישה אחת קצת בהערות שוליים, אז הוא רואה שהוא גם מדי פעם מצטט הוגי דעות כלליים ולמה? כי כי מבחינתו, מהיות שהוא עוסק בבעיות אוניברסליות, יש, יש גם הגוי שמתאבד אותם, אבל גם מה להוסיף לו. עכשיו, זה נקודה מאוד מאפיינת. נלווה לזה עוד, אגב, דבר קצת, אני לא יודע איך, לא יודע איך זה קרה בדיוק, במה זה אחרת. על התשובה שפורסם לראשונה באנגלית, זה היה ידי בית דפוס של הכנסייה הקתולית. עכשיו, לא הרב טיפל בזה, זה, מי שהדפיס את התשובה זה לא, זה בן אדם שבכלל לא קשור, לא סובל שגור משפחתו, בגלל שאחד השומעים פשוט לקח את ההקלטות ותמלל אותם והדפיס אותם, אז הוא עושה מה שהוא רוצה. אבל הנקודה היא שהקתולים מוכנים להדפיס את זה. גם איש אמונה יצא באיזשהו שלב במוצאה כללית, לא דווקא יהודית. הסיבה היא כי ההנחה היא שהשעות האלו הן מעסיקות אדם באשר הוא. טוב, עכשיו מרת, נעבור, אני התחלתי לביוגרפיה, אז נחזור לביוגרפיה פה קצת בשביל את הנקודה. איש ההלכה, הוא ביקשתי משם, זה עולם אחד. טוב, אני מדבר כרגע קצת בביוגרפיה. איש ההלכה יצא לאור בתשעים דלת, אם אני זוכר נכון, בעברית, במקור. זה פה נקודה בעייתית אצלו. חצי מהכתבים בעברית, חצי באנגלית. מה שאומר שתמיד צריך לברר מה המקור ומה התרגום. אז נפקמין מי שדובר שתי השפות, שיקרא את המקור ולא את, ולא את התרגום. בית... טוב, זה מה ככה, זה כאן בגלל שנית, אם אתה קורא תרגום, אז צריך לדעת את התרגום, על מנת להבין שקוצו של יוד שם הוא פחות חשוב מאשר, יש דבר נורא משונה, או טוב, בעצם, מה זה כך? לא עברית ולא אנגלית הם שפתיהם. ושפתיהם זה יידיש כמובן. יש, לפני שנה, שנתיים, יצא לאור דרשות ביידיש, זה באמת עולם אחר לגמרי מבחינת המוזיקה, נקרא לזה, מבחינת החמימות. אבל אם יש קורא יידיש ורוצה קצת להתבשם מהסובייצ'יק בקול אחר, אז מומלץ שם להפרף קצת. בכל מקרה, נושא שפה הוא אנשי שהוא חשוב משתי סיבות. א', זה שיודע עברית בסדר, זה לא המילה תרבותית כרגע, זה אולי העובדה שהוא יודע אנגלית, הוא כתב באנגלית, זה כרגע מעניינת, הוא הגיע לארצות הברית בגיל 32, לא, בגיל 29, כסף לגיל 30, לא פשוט ללמוד שפה בגיל כזה, הוא בעיקר ללמוד שפה ברמה שאתה מרגיש בנוח, מרגיש בנוח להרצות בו ולכתוב בו. הכרתי יהודים, גם כן, אנשי ישיבות מזרח אירופאים שהגיעו לארצות הברית, גם אחרי שגרו שם 30 שנה, מילים כמו מטריה היה להם קשה לבטא. זאת אומרת, הם חיו באמריקה, במזרח אירופה. זאת אומרת, לא אחד ושניים כאלה. הביוויו, בזמן שהוא הרב, ומקביל, או גם הוא שואל איתאי, שלימד ביידיש כל השנים, כש... קלו כל הקצים וכבר אי אפשר ללמד ביידיש כי לא מספיק שמבינו, אז הוא בא לעברית. אמרו שהוא לא דיבר עברית טובה והתלמידים לא דיברו עברית טובה, אבל אנגלית הוא לא מסוגל לדבר בכלל. זה אומר משהו לגבי פתיחות לתרבות הכללית ופתיחות לעולם. אדם מגיע לארץ חדשה, וארץ כמו ארצות הברית היא ארץ שאמורה לעורר את הסקרנות ואת ה... אם אתה נשאר דובר יידיש ולא דובר אנגלית, זה בעצם אומר שאתה יש כמו את התרבות כמאיימת, כאיום, כהיום זה להסתגר, בסדר, אז כל מי שמדבר עליו ידע לקנות במכולת, אני לא אומר שאני לא יודע, זאת אומרת, ברמת המכולת והאוטובוס הם הסתגרו, אבל הנקודה היא שבעצם הורים את הסביבה, כדבר שאין לו מה להציע. בסדר, תמיד מכרחי בשקל במקורת אני אלמד, ואני אדע לזהות אולי את האיומים על התלמידים שלי מתרבות הסביבה, אבל זה בשביל עונה של הסתגרות מודעת. לעומת זאת, אגב, זה גם באמת ההבדל בין החרדיות האמריקאית של פעם לחרדיות האמריקאית של היום. החרדיות האמריקאית של פעם הסתגרה והקימה חומות גבוהים. החרדיות האמריקאית של היום, שהיא דוברת אנגלית שוטפת, היא רואה את העולם, את העולם החילוני כמקום לכבוש, כמקום מתפשט ולכבוש אותו. והיא באמת בעמדה, היא בעמדה אחרת לגמרי מאשר לפני דור או שניים. אבל אדם כמו הרב שהוא בא ודובר אנגלית, כותב אנגלית, מרצה באנגלית, זאת אמירה שאתה רואה את העולם שמסביבך כעולם של פוטנציאל. אז כמובן, לא כל פוטנציאל הוא טוב, וצריך לדעת לברוח מתוך פסולת. אבל אתה בסיסית רואה את העולם כמקום שיש מה להציע לך, כמקום שלא מאיים עליך. זו נקודה מאוד, צורבים, דודה שלי סיפר לי פעם שבשלב ראשונה או שהוא הגיע לשם, מישהו התקשר בערב פסח לשאול אותו ואיזה מאכל, אם זה קיטני אותו או לא. הוא לא יודע מה זה בכלל, אז הוא שאל אותה, והיא גם לא יודע, אז היא אמרה לו שזה מאגוזים, שזה היה שווית או משהו כזה. אז מה, זה לא קיטניות, זה כמובן שזה כן היה קיטניות, כי פשוט רמת השפה הייתה חלשה. אבל אחר כך כותב פה באנגלית, מגיד מי מסובכת למדי, זה בעצם מקום, זה הגד גם, זה הגד הרבה יותר משמעותי מאשר עצם עובדה שהוא הצליח לכתוב באנגלית. הנקודה, אלא מה, שאני מדבר כרגע לגבי הכתבים שלו, יש איזה פרדוקס מעניין. למרות אנגלית היא השפה שבסופו של דבר הוא רכש אותה ויוצא בה ודיבר בה וחי בחברה מאוד כזאת, וכמו שפתיים זה יידיש, אחר כך הוא ידע גרמנית כמעט באוניברסיטה בברלין, אבל אנגלית כמובן הייתה שפה שהוא הרבה להשתמש בה. דווקא העברית של הבית הספרותית, ובאמת מה שהוא כתב בעברית חבל לקרוא באנגלית, מה שהוא כתב באנגלית לא הפסד גדול, קוראים את זה בעברית, כי האנגלית שלו, מהאבביק אגיד לכם שהאנגלית שלו היא גרמנית בכלל, ויש בזה צדק מסוים מבחינת התחביר והגישה למשפטים. בוא נגיד ככה, מחו בארץ הרבה יותר עותקים של אדם וביתו מאשר בחוץ לארץ. הסיבה האמיתית היא כי יש פה יותר אנשים שזה מעניין אותם, אבל אחד האורחים טוען גם שפשוט מאוד העברית שלו המתורגמת יותר קריאה מהאנגלית המקורית. מה? לא כתוב בעברית, איש ההלכה ויקשתה משם כל דודי דופק והספדים. את הספדים הכוונה הספד על חיים הלר, הספד על גריז, הספד על זאב גולד ועוד אחד, ועבד התואר גבלת נפש הדור, זה איזשהו אמרון קטן אבל מעניין מאוד. כל זה כתב בעברית, מה שכתב באנגלית, ואלו כמובן, עכשיו העברית היא מאוד מאוד פיוטית, לפעמים מוגזמת, באמת היא מאוד, מה שכתב באנגלית, מאוד סגולה, פרפל, מאוד ככה מצועצעת, לפעמים זה מוגזם, כשהוא כותב בשיעור זכר במארי, יש שם קונטס אחד שהוא כתב, כל השאר זה תמלולים של שיעורים שלו. המוגבר הראשון שם, בקונטס בני קריאת שמה, יש שם איזה משפט כמו, אילו הדברים שדיבר רבינו משה בפרק א' פחות קריאת שמה. אז עם כל כבוד ספר דברים, זה לא המקום, זה פרפאזה של ספר דברים. באמת, יש שם איזושהי שפה מאוד מאוד פיוטית, בעיניי, בעיניי היא יפה לרוב. אם תקרא את, נגיד, עמוד הפתיחה של מה דודך נידוד, זה יפהפה, או גם דף או שניים הפתיחה של ביקשתם משם. מתרגמת ביקשתם משם בעשיות. לקחו שלושה מתרגמים ואיכשהו הצליחו, זה באמת, זה היה מבצע לא פשוט. אבל העברית היא איזושהי עוצמה ספרותית. הוא גם מחובר, באמת היא מחובר למורשת הספרותית העברית. האנגלית לא מחובה למושת הספרותית האנגלית. שייקספיר לא נופל לו מהאצבעות. אז האנגלית לא כזה נורא אם קוראים אותו בתרגום. תמיד כדאי לקרוא במקום. אין אומר שלא, אבל אם זה מאמץ גדול משהו, זה לא כזה מחיר. אני חושב שבעברית, בגלל שהיא ספרותית, הוא גם חושב שפה שגם נמצאים מילים. היו מילים בקשתי משם שאף אחד לא יודע לתרגם אותם. אני חושב שפשוט נמציא אותם. באמת, פשוט, אני חושב שזה מילה, ו... אין כמה, יש לי תשובה שכרגע באה לי מהראש, אבל... אם תביא ספר, אני אראה לך את זה ב... הוא פשוט נמציא, אמת. הכוונה ברורה, זה לא מפריע לכתיבה, כי מכל המשפט ברור מה הכוונה, אמת, אבל... אני לא משכנע שיש מילה כזאת. באנגלית הוא כתב כך, הוא כתב באנגלית איש האמונה, כמה צורות של מאמרים מעניינים למדי שפוסו באנגלית ואחר כך בעברית הם רובם נכנסו למה שנקרא דברי הגות והערכה, ורוב הכרך הזה הוא אנגלי במקורו. ואלה, זה כמור, זה תמלין, טוב, נשים את זה בצד, אדם. ואדם וביתו. אדם וביתו, מן הסערה, עבודה שבלב, כל אלו מת אנגלית במקורם.
הוא קטן
אדם. זה פה, אם כבר דברים בביוגרפיה, זה הוסיף עוד משפט או שניים. הוא כתב, הוא פרסם בחייו, איש ההלכה, ככה, הוא פרסם את איש ההלכה בתשעים דלת. מידה רבה המוטיבציה הייתה אישית, זה בעצם מספד על אבא שלו. הוא לא, זה לא כתוב ככה, אבל זה... האמת, זה תיאור טבעה, זה פחות מספד על אבא שלו. ההספדים האחרים שהוא פרסם גם כן, מאותם סיבות. איש האמונה הוא פרסם תשעים חפה נדמה לי, קודי דופק, קצת לפני כן, אני לא טועה, כי כל דפק בתפשין תזיין משהו כזה, איש האמונה, ואחר מכם בתפשין המתק, כבר בזקנתו, כשהוא רק כך השגיח, ביקשתם משם, נאמר זה, ביקשתם משם זה סיפור ארוך, אבל למעשה, השעה התחתונה זה פורסם בתפשין המתק, כבר די בזקנתו. זאת אומרת, הוא נותן את האישור, אבל הוא לא... עכשיו, כל דברים האלו יצאו מתחת ידו. יש ז'אנר שני של דברים שהוא נתן שיחות ואחרים פרסמו, או בעצם זה מתחק לשניים. יש נתן שיחות ואחרים פרסמו, שזה על התשובה, ו חמש דרשות. אלו שיחות שהוא נתן לא, בלי רשותו הדפיסו. אני מרשה לעצמי לומר שזה מופס בלי רשותו, הוא די לאחר מעשה, באמת, כי בת עד עבדין, מתמלכים, הוא די שמח לזה. לפחות אני יכול להעיד ש... עבוד, אני הייתי נוכח כשמישהי כתבה לו מכתב מת, כמה נמדתי מעל התשובה וכל זה, אז הוא כתב, מת, אם בכלל לא דתית, אז הוא כתב לחזרה, כשכתבתי על התשובה, על חבר כמו חשבתי, עכשיו, הוא הכתיב לי את זה, ואני אמרתי ש... איזה התשובה ואיזה בטיח, הוא לא כתב את זה, ולא... מישהו הדפיס את זה בעל כוחו. אני חושב שהוא אומר שהתוצאה הייתה באמת טובה ומוצלחת. יש מקום, הוא היה מוכן לקחת בעלות בדיעבד. וגם חמש דרשות, בסך הכל, גם חמש דרשות מאוד קריב. אני כרגע לא רוצה לדבר על מקום חמש דרשות במפעל כתבה, אבל בסך הכל חמש דרשות, גם כן קרים, זה עבודה די טובה בסך הכל. ואז לכם, גם שם אני חושב שבמה ככה, בדירה שלו היה סטוק של חמש דרשות בארון, אני לא יודע אם הוא שם את זה שם, מישהו אחר דוחף את זה שם, אבל למה היא סמרת? גם זה אני לא... יש... היו כל מיני דברים שאנשים הוציאו תמלולים פחות מוצלחים, היו כל מיני מסתובבים כל מיני בשוק, אני לא כרגע מחשבה, אני לא מדבר בהלכה כרגע, עשו כל מיני, כל מיני סיכויים, כשאני פחות מוצלח, אני מניח שמאדם לא המציא שום דבר, אני לא מניח שאנשים פה לא הבינו, לא... נגיד, אם מישהו לקח כמה שיחות שהוא שמע והוא פרסם אותם, אני לא חושב שבן אדם זייף או המציא. אתם באמת שזה לא ממוקד, לוקחים רעיון עם הכי ומצמצמים אותו לאיזשהו וולט, במסוג הזה. באמת, ניתן לומר ש... כשאתה בא להעריך משהו, שמישהו שומע שיעור ומתמלל אותו, מדפיס אותו, לא כשאתה אם הוא המציא או לא המציא, או אם הוא עיוות או לא עיוות. עכשיו, חמש דרשות למשל, זה הוראה לתשובה, נתחו נושא אחד ממוקד, הציגו דרשות בהיקף רב, והציגו את הנושא מכמה זוויות, כי כל אחד מהם יש איזה חמש דרשות, ודרשות מתפרסות בהיקף וברוחב הדעת. שיקחו כמה ככה, כשמה איזה וורט התחלת וזה, זה וורט יפה, אבל לא תמיד זה מתעלם מעבר לרמת הוורט בחצי עמוד או משהו כזה. עכשיו, כן.
מה
אם
הרעיון הזה
לתפילה
שמקיע בסוף
ישערך? זה משהו קטן שהוא, משהו קצרצר שהוא הדפיס. לא עשיתי לנו פה את הכל מאלף עד תף. זה מהו הדפיס. זה קטע קצר ו... עכשיו יש עוד דבר, זה כתבי יד שהוא השאיר כשהוא נפטר. עכשיו, כתבי היד האלו ברוב המקרים הם לא מאלף עטף, זה לא כאילו שמצאו כתב יד רק צריך לשלוח את זה בדואר לנוצאה לאור וזהו זה. זהו כתבי יד בשלבים שונים של כתיבה, היה צריך לבוא אומרת לחבר אותם, לערוך אותם, להוציא החוצה קצת, לא לחטט מקומות אחרים, לחפש השלמות. זה לא בדיוק, זה ככה, יש שם לערוכים אחריות די גדולה. נכון שהם במידה רבה הם מה ששם הוא כתב, הם לא יכולים לכתוב בשבילו. כי יש את הבדיחה ידועה את במזרח אירופה, שהוציאו את שייקספיר לאור ביידיש כתיישלון גבסל, זאת אומרת, מתורגם ומשופר. אז אין ככה, באמת, לא, במקרה הזה לא ניסו לשפר אותו, כן? אבל למעשה, העריכה היא תמיד, העריכה היא תמיד החלטות, אדם וביתו, שזה באמת הבולט מבהם, הוא מאוד מאוד משקף רעיונות שנוצאים גם בדברים שהוא פרסם. אדם ביתו זה בעצם יישום של רעיונות שיש אמונה במידה רבה. עכשיו מה, כאילו, אם מישהו ייתן לך את שתי הספרים האלו, אתה תבין את הקשר, גם בלי לדעת את הסיפור בביבליוגרפי. אבל, אני יודע מה, מאחרים הם, זה כבר שאלה יותר... מה ככה, שאלת השאלות היא, האם עובדה שלא פרסם אותם, או לא שלא רוצה לפרסם אותם. אני מניח שלא. אני מניח שהוא פשוט כתב, להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם לי יש כל מיני דברים ששוכבים, שכן, כשיהיה קצת זמן, אני אסדר אותם, אני אקח שבתון, ואני אסדר אותם, ואני אדפיס אותם, וזה מלא אבק, וזה כבר לא אומרת. גם אצלו אומרת, היו במגיעה כל מיני דברים, אני לא חושב שהוא חזר, הוא לא... אבל ככה, הוא היה מגיד שהוא אף פעם מטפס עצמו בשביל... להתארגן לנושא ההדפסה, גם מקשתם משם לקח כוחות גדולים להדפיס, אבל לפחות יש חיבור אחד שהוא לא ככה קצת קיצוני יותר מדברים אחרים, וכרגע זה כמעט מנגיד תמתו גם לעברית, וזה שאלה שם, אני יודעת כמה המדעה הזאת, איך הציב אותה מול חלק מכתביו האחרים. טוב, זה יקע ביבליוגרפי פחות יותר. כן, עכשיו שנחזור מעט ל... אני לא נעסק פה כרגע לפרוס את כל משנתו כמובן, אנחנו רוצים גם לקרוא טקסט, אם לא היום אז לפחות הבאה. נקודה אחת שאני כן רוצה מעט להתעכב, דיברתי לפני כן על הביוגרפיה בכוונה. יש איש הלכה וביקשתם משם, שתיהם נכתו בשנות ה-40. איש הלכה כמו פורסם בשנות ה-40, ביקשתם משם נכתב שנתיים שלוש אחר מכן ונגנז. במקור זה נקרא, לא ביקשתם, במקור זה נקרא איש האמונה. היה צריך להיות כאילו חיבור איש הלכה, והחצי המשלים היה צריך להיות איש האמונה. לאחר מכן זה נגנז, ואיש האמונה הבודד הודפס 25 שנה אחר כך, או 20 שנה אחר כך, וביקשתם משם, זה פורסם כבר בתור ביקשתם משם. נכון, כי איש הלכה ביקשתם משם, שניהם נכתבו משנות ה-40. איש אמונה, אחר מכן יש כ-20 שנה פער, ואיש אמונה, ואחר כך, מה שסברתי אחר כך. הנקודה הזאת היא משמעותית. דיברתי לפני כן על ציר כפול. ציר אחד, ציר פנים יהודי, ציר שני, ציר נקרא לזה פנים פילוסופי, או ציר חיצוני, אבל על העולם, בעולם הפילוסופי. איש אמונה פותח ציר שלישי. כי בעצם איש הלכה הוא ביקשתי משם, מתמודדים בעצם אותה בעיה. וכאן נקודה משמעותית. טוב, לא משנה, תחזיק ראש חזק, תפעיל את הדמיון. יש לך ככה, יש משולש קלאסי של פרנץ רוזנצוויג, יש לך ככה, הקדוש ברוך הוא, עולם, אדם, אדם עולם, כן? כל אדם עולם. בעצם שלושה מוקדים. כאשר, עכשיו הנקודה היא כזאת, הקדוש ברוך הוא טרנסצנדנטלי, הוא מחוץ לעולם. עכשיו יש לו מערכת יחסים עם בני אדם, נבואה ותפילה, יש לו מערכת יחסים עם העולם בריאה. עם אדם צריך להוסיף השגחה גם. עכשיו, איש הלכה הוא ביקשתי משם, בעצם מנסים, תמיד, עכשיו, מה זה בעצם פילוסופיה? זה ניסיון להבין כמו שאדם בעולם. אדם מנסה להבין את העולם שמסביבו. כאילו, בתוך מה אני נמצא? בתוך איזה... אז כמובן, יש סוציולוגיה, אבל הפילוסופיה מנסה להבין בעצם את האדם בתוך העולם, ולא רק בתוך העולם, בתוך הנצח. אל מול מה אני עומד, כי דם מאין באת, ואין אתה הולך אם רוצים, לא במובן של פוקי עבודת, אלא בתוך איזה עולם אני אמצא. עכשיו, א', כנגד העולם הפיזי, ב', שאיש הלכה הוא ביקשתי משם, זה מה שהם מנסים לעשות. למקם או להסביר לאדם איפה הוא נמצא כאשר העולמות שהוא מתמודד איתם או מה ככה, איפה מוצא את הקדוש ברוך הוא בתוך העולם החומרי. עכשיו ביקשתי משה, או בעצם מה זו כך, איש הלכה מציב את האדם מול התורה, ואיך האדם פוגש את הקדוש ברוך הוא במסגרת התורה, או מה ככה, המפגש בין האדם לתורה. זה בעצם איש ההלכה. והמפגש בין אדם לבין התורה, וכמובן יש קדוש ברוך הוא נמצא שם, אז המפגש בין אדם לקדוש ברוך הוא דרך או באמצעות התורה. ביקשתי משם עושה אותו דבר במידה רבה דרך העולם. וביקשתי משם מתחיל בשיר השירים. זה מתחיל איך אדם פוגש את הקדוש ברוך הוא במרחבי היקום. זה דבר, זה מפגש בין האדם לעולם, לטבע, או מפגש בין האדם לקדוש ברוך הוא באמצעות הטבע. אז באיש הלכה אתה פוגש בעיקר את התורה, אבל בעיקר כי באיזשהו מקום אתה פוגש את הטבע דרך הלכה גם כן. אבל אתה פוגש את האדם נפגש עם העולם האידאי, התורני, ודרך זה הוא חי את סביבתו. ביקשתי משם, ביקש עם הטבע, עכשיו אני קצת מפשיד את זה, אבל הוא פוגש הקדוש ברוך הוא בטבע, ועכשיו, זה ציר א', ציר ב', ציר ג', זה מפגש בין אדם לאדם, בתוך העולם האנושי. או עכשיו, זה מה שקורה באיש האמונה, ולאחר מכן, באדם וביתו. זה לא מפגש בין האדם לאידאה או בין האדם לטבע, זה מפגש בין האדם לחברה או לחבר, או לחברה, זה מפגש בין האדם למציאות האנושית. מרגיש שזה מעבר אצלו, בצעירותו הוא עוסק יותר בבעיות כזה פילוסופיות, חוד כפולות, שמפגש בין אדם לאידאה, בין אדם לטבע, בין אדם לחומר. בשלב ב' מפגש הרבה יותר של האדם עם האדם, האדם עם הסביבה, כמו בכל הביטויים של הסביבה. האדם בביתו זה ספר מאוד בולט, שעוסק שם במערכות יחסים זוגיות והורות ויחסי הורים ילדים. איש אמונה בעצם החברה, אני בודד, בדידות זה מפגש עם החברה או חוסר מפגש או נתק מהחברה. כמובן הקדוש ברוך הוא תמיד מאחר הקלעים בכל הסיפור הזה, אבל כרגע ברמה סכמטית, מה המגרש, זה לא הטבע ולא האידאה, המגרש פה זה החברה. זה בעצם ציר שלישי, וזה הציר שבכתביו המוחים יותר הרבה יותר מעניין אותו. מזווית טיפה שונה, לפני כן הוולוז'ין ברלין, היינו העולם הפנים יהודי ועולם הפילוסופיה הכללי והשאלות של התפתחות הפילוסופיה, צריך להוסיף עולם שלישי, וזה עולם בוסטון או ניו יורק, לא משנה, הכוונה היפגש שם הוא מודרני. אתה מבין, זה בן אדם שגדל בעיר בלי חשמל, בלי, אני מניח בלי חשמל, בבעירה נידחת, בעולם שבוש השתחת המאה ה-20, ולאחר מכן עובר דרך ברלין ועובר דרך וחי בניו יורק. זאת אומרת, זה עולם עולם אחר לחלוטין מבחינה, זאת אומרת, אותם יהודים שהוא תאר בחיים הכתבים נוסטלגיים שלו, אותם יהודים שהעיירה אומרת שהיה מזרח אירופאי, הם רחוקים מאוד מהיהודים בניו יורק או בבוסטון שפוגש אחר מכן, שחיים, זה שנות אור, כאילו לאדם, דור האנשים בימינו, גם בזקנתם הם חיים באותו עולם פחות או יותר שגם היו בצעירו אותם. כך זה ברוב הדורות. אתה לא יודע, אתה, אני עם כל הכבוד לאינטרנט וזה, עדיין חי פחות זה בתוך עולם, אותו עולם שמדמדתי לתוכו. אין הבדלים נורא גדולים. אתה חי בתוך אותו עולם. אני יודע, פגשתי איזה, לפני כמה שנים, פגשתי איזה סבתא אמריקאית ששלחה את הנכדים שלה ללונה פארק, וזה בעצם אותו לונה פארק שהיה לפני 50 שנה, אז קצת יותר מהר, קצת יותר גבוה, קצת יותר רחוק, אבל זה בעצם אותו הוואי. אני מעריך ש-80% מהשירים שהבנות שלי לומדות בגן, גם הסבתא שלי לומדה בגן. כי הגן היה ארץ ישראלי משנת ה-30 עד שנות ה-2000, זה עדיין לבן קיפניס. לא כל כך הרבה השתנה. והוא לומד, זו עבדות מעבר. עולמות שונים לחלוטין. אז לפעמים זה אפשר איזו נוסטלגיה כזאת, שם שהיום אף פעם רציתי אותם ידי חכמים, כי פעם היה אתה שונה, אתה, אבל הוא חי ממש בעולמות שונים ביותר. עכשיו, אז לכן, שהדברים האלה יש השכות רוחניות. מבחינה זאת, איש האמונה פותח בעצם חזית חדשה. זה פעם ראשונה שהוא כותב אל מול המודרנה, או אל מול העולם המודרני הטכנולוגי. לא נבקר עולם החילון. לעולם העולם המודרני הטכנולוגי, בעיות שמטרידות אותו הם לאו דווקא בעיות של חילון פילוסופי. הוא לא מנסה להתמודד פה עם שאלות של אמונה ולמה להאמין וכדומה. מה שהוא מנסה להתמודד, איך העולם המודרני משפיע על החוויה הדתית. הוא מכיר את זה כנתון של אדם דתי, או שהוא כותב לקורא הדתי. הוא לא פונה פה דווקא לשכנע לא דתיים. זאת אומרת, זה לא הרמב״ם שנסה להוכיח מציאות על הקדוש ברוך הוא. מה שנסה לעשות, משהו אחר לגמרי. אפשר אולי מתוך כתביו להוציא איזשהו סיבה למה להאמין או איזו הוכחה. אבל זו לא נקודת המוצא שם. נקודת המוצא שם, אני כותב לאדם מאמין, אבל האדם המאמין הזה, האמונה שלו הולכת ונהיית אטומה ושחוקה ופחת דלילה. אבמיטלך זה מפגוש את הרב פעם אחת, נדמה לי הם דיברו ביניהם, אז הרב אמר לו, אז אבמיטל צטט המון בישיבה אחר כך, שבעתו של אדם המודרני שהוא לא רוצה להתפלל, הוא רוצה להיות אויס גדוות, זאת אומרת הוא רוצה להיות אחרי התפילה, הוא לא רוצה את התפילה כשעצמה, הוא רוצה פשוט לשים וי שהוא יתפלל ועכשיו יכול להתחיל את היום אחרי שהוא כבר אחרי התפילה. ואין לו בעיות שהטרידו אותו, זאת אומרת מה העולם המודרני עושה לחוויתך הדתית. ואחרי איש אמונה מקלט הוא פותח עכשיו ציר חדש לגמרי, ציר שעכשיו במידה רבה זה לא אומרת אילו בעיות שעדיין איתנו, כי יחושי הדמויות כמו אגב גם כל הזאת נזכרת הסלידי אש קודם, הסלידי אש התחיל את חיה בתנועת המוסר, לאחר מכן בגרמניה כזה שלפני מלחמת העולם השנייה, היה בשואה ועבר את כל מאורעות השואה בצורה קשה מאוד, ואחר כך חי בשוויצריה במערב אירופה המודרנית, וקיפל ארבע חוויות חיים שונות במה 70-80 שנה משהו כזה. צריך מעט גם כאן מעט באיזשהו מקום חוקים. איש אמונה פותח פה בעצם חזית חדשה, ביש ההלכה הוא עדיין לא מתמודד עם זה, ביש אמונה כבר כן, וזה בעצם המוקד, ולכן זה גם חיבור ככה חשוב, כי הוא מה זה ככה, החיבור הזה מציג את תפיסה, בזה נסיים כרגע ונמשיך שבוע הבא. בעצם איש אמונה עושה כמה דברים, א' כל הוא כמו בעצם מתמודד עם שעת מקום האדם מול החברה או מסגרת החברתית של האדם המאמין. שנית, האמונה בתוך העולם המודרני טכנולוגי, שזה כמו איזשהו עכשיו מודרני טכנולוגי זה תמיד יחסי, יחסי גם במאה ה-18 היה מפותח יחסית למאה ה-14, השאלה כמובן יחסי, אבל בכל זאת קרה דבר במאה ה-20 מבחינת טכנולוגיה שלא היה בדורות קודמים. יש פה גם עוד כמה הגדים ממש אותים, אז בגלל שזו תפיסתו כמו גם האדם מול החברה, גם האדם מול המודרן, זה הופך איזה חיבור מאוד מאוד משמעותי וגם פורה לקרוא. התובנות שפה הן מאוד מפרות. פני אדם בשבוע הבא נתחיל את הנקודה הזאת ונתחיל כבר לקרוא בפנים בלי נדר.